שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. השנה בסיומם של ימי האבל על 24,000 תלמידי רבי עקיבא שנפטרו לפני קרוב ל-2,000 שנה, נחת אסון על עם ישראל, אסון מירון תשפ"א, לאחר ש-110 שנים חלפו מהאסון הקודם במירון. בשנת תרע"א אז נהרגו 13, והנה כעת 45 יהודים יקרים בגילאים שונים, ילדים, מבוגרים, שהלכו לעולמם בנסיבות כל כך כואבות ורבות דובר וידובר על האסון הזה, ועדות חקירה שוודאי צריך להפיק לקחים בכל הנושא של הממונים שם, מה נכון לעשות, שלא בגלל ויכוחים של שליטה על אזור זה ואזור אחר, חס ושלום, המקום יוזנח וחיי אדם יהיו בסכנה. אבל את כל אלה כמובן צריך להשאיר לממונים האחראים על הנושאים שיעשו חקירות ויבדקו מה צריך לעשות באופן שישמרו בעתיד את ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שהתורה כל כך מצווה עלינו. אבל אנחנו נתבונן יותר במה שנוגע ושייך לנו, יותר מההיבט של השאלות שמתעוררות, המצב הרוחני שיש לנו לשפר. כי באמת בימים האלה צפו ועלו שאלות בזמני כאב, כשמבקרים באוהלי אבלים במקומות אחרים, אנשים שבאמת תמהים ומנסים להבין את יד ההשגחה העליונה, שאין לנו היום נביאים כדי לדעת מה בדיוק מסתתר מאחורי כל דבר, ואיך ייתכן שדווקא במקום שהוא מסוגל כל כך לישועות, ביום שמסוגל לישועות, יום לג בעומר, שכולנו יודעים ושרים שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, והנה דווקא שם 45 הולכים לעולמם בנסיבות טרגיות כל כך, כואבות כל כך. אז נתבונן ראשית בהדרכה שהתורה הקדושה מלמדת אותנו כיצד להתייחס למצב כזה, לנסות להבין איך ייתכן שדווקא שם, דווקא ביום הזה. והתורה עצמה מספרת שכאשר היה יום אחר, יום של חגיגות ושמחה בעם ישראל, גם קרה אסון שהשבית את כל השמחה. זה היה בזמן משה רבנו, בניית המשכן, כמה עם ישראל ציפה וייחל לאחר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, וכמו שאמרו חז"ל במדרש, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל כמו אותו מלך שהשיא את ביתו, ואמר למי שנשא את ביתו, אתה עכשיו רוצה לקחת אותה למקומך, לומר לך שתישאר כאן, תשאיר אותה כאן, זה לא שייך, מצד שני קשה לי להיפרד ממנה, אז תעשו לי קיתון, קיתון איזה חדר קטן שאני אוכל לבוא להתארח בכל עת שאני ארצה. וכך הקדוש ברוך הוא אמר למשה כשנתן לו את התורה, אתה לוקח עכשיו את התורה לעם ישראל, מוריד אותה לעולם, אבל תעשו לי קיתון ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כמה שמחה הייתה לעם ישראל שהנה בונים משכן, מה שלא היה עד אז. לא היה משכן, לא היה בית המקדש, עם ישראל היה עם של עבדים, יצא, איזו שמחה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בנו את המשכן, כולם תרמו בהתלהבות, אפילו יותר ממה שצריך, עד שמשה הכריז שאין צורך יותר, לא להביא יותר, ויקלה העם מהביא. בנו את המשכן על ידי בצלאל בן אורי בן חור, שהיה בקי בסודות האותיות, עשה משכן לתפארת עם כל סתרי תורה וסודות התורה שמסתתרים בתוך המשכן הזה. והנה מגיע יום השמחה והחגיגה של חנוכת המשכן. עם ישראל מחייכים, מאושרים, והנה תדהמה. בתוך המשכן, המקום של השראת שכינה, המקום ששם אמורה להיות העבודה שמבטלת גזרות מעם ישראל, שם לפתע מתו שני בני אהרון, נדב ואביהו. היו לו ארבעה בנים, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, והנה שניים מתוכם שהיו גדולי עולם, כך משה רבנו אמר לאהרון, שהם גדולים ממני וממך, בקרובה יקדש. והדבר מעורר תמיהה, למה? למה דווקא ביום הזה, גם אם היו חס ושלום הייתה איזושהי גזרה, אבל למה דווקא שם, במקום הקדוש הזה של המשכן, למה דווקא ביום הזה של חנוכת המשכן? בדיוק כמו השאלה שעכשיו אנשים שואלים, איך יכול להיות דווקא בל"ג בעומר ובמקום של הרשב"י, של מקום שמסוגל לישועות, דווקא שם, ביום הזה, 45 יהודים שהולכים לעולמם בנסיבות כאלה, אבל משה רבנו מסביר את הדברים לאהרון הכהן במה שנוגע למשכן שגדולתו אי אפשר לתאר ולשאר, רק מה שרואים בדברי חז"ל על סודות המשכן, על העומק שהיה שם. והוא אומר לו שזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד. מה פירוש הדבר? כשנבנה המשכן, עם ישראל שמח, אבל במקביל לא ירגישו את היראה הראויה מהמקום הזה. לא הבינו מה המשמעות של השראת שכינה בתוכם. ההתייחסות, לפי מדרגתם של עם ישראל במדבר, הייתה התייחסות של כמין קלות ראש, כמין זלזול, לא שהתכוונו חס ושלום לזלזל, אבל לא בדרגה שהיה ראוי להתייחס למשכן. והנה ראו שעל דבר קטן, נדב ואביהו, שני גדולי עולם, מתו. הזעזוע שעם ישראל קיבל, הטלטלה שכולם עברו נתנה להם להבין מה המשמעות של קדושת המשכן. וזה מה שאמר לו משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד, כלומר שכעת ידעו להתייחס נכון למקום הזה. אז כל עם ישראל התרומם ברוחניות שלו, בגישה שלו, ביראת שמיים שלו, במורה המקדש, אבל עדיין מתעוררת שאלה. אז למה נדב ואביהו הם שצריכים לשלם את המחיר, לכאורה? אבל התשובה פשוטה. אדם שמסתכל על החיים בעולם הזה, שמתחילים בלידה ונגמרים במוות, אז זו באמת שאלה גדולה. איך יכול להיות שהם צריכים לסבול, ומתייחסים אליהם כאנשים שסובלים, מסכנים, אבל חס ושלום לראות את הדברים בצורה כזו. כשאדם מגיע לעולם האמת, הרי האדם האמיתי זו הנשמה, והגוף הוא סוג של לבוש, סוג של בגד. כמו שתינוק נולד, משיל את השיליה, אדם עוזב את העולם, משיל את הגוף, שזה כמו בגד, והוא מגיע לעולם האמת. מגיעים נדב ואביהו לעולם האמת, ורואים את שפע הזכויות והמצוות והמעשים טובים שהם עשו, הם מגיעים לזמן קבלת השכר, להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. והנה הם רואים שיש להם עוד שכר עצום שאין לתאר ואין לשער אותו, בזכות ההתחזקות שהתחזקו כלל ישראל בעת פטירתם. אנחנו לא יודעים מה כנגד מה, אבל ייתכן שההתרוממות של כל עם ישראל על ידי מותם של נדב ואביהו, ייתכן שהיא הייתה שווה, אולי אפילו יותר, מהזכויות שזכו לצבור לעצמם כל החיים. יש פה את כלל ישראל שהתרוממו כולם. ולכל אדם יש את הזכות שלו, כשלנדב ואביהו יש כמו מניה בחלק של הזכות הגדולה של אותה התעוררות. חובות הלבבות כותב שאדם שמזכה את הרבים, מעלתו גדולה יותר מהנביאים, יותר מהצדיקים. איך יכול להיות? הרי הוא אדם פשוט, רק זכה לזכות רבבות מעם ישראל, אז בשביל זה מעלתו יותר גדולה. אבל משל, למה הדבר דומה? לאדם צדיק שמניח יש לו 80 נקודות, 90 נקודות, זכה להגיע למדרגות גבוהות, 98 נקודות של זכות. אבל אם יש 10,000 איש שהוא זיכה אותם, ויש לו שותפות של נקודה אחת אצל כל אחד מ-10,000, כבר יש לו 10,000 נקודות. על דרך המשל, כדי להבין מה המשמעות של אדם שמזכה את האחרים, מחזק אותם. נדב ואביהו בפטירתם, היה להם הרבה זכויות משלהם, אבל לפתע זינוק גדול של זכויות, על ידי ההתעוררות של כל עם ישראל, בזכותם. כשכולם יש להם עכשיו יראת שמיים, מורה מקדש, התרוממות עצומה. אז אם היינו שואלים לאחר מותם של נדב ואביהו, האם אתם מצטערים על מה שקרה? האם הייתם מעדיפים שיהיה אחרת? יענו ודאי שלא. תראה כמה זכויות לחיי נצח שקיבלנו כאן. זה היה שם, במשכן, כשהשמחה הושבתה. מזה לימדה אותנו התורה לדורות עולם, כשרואים מקום קדוש, זמן מיוחד, כמו כאן, לג בעומר, מקום של הרשב"י, שמכל העולם מגיעים שם ומעידים על ישועות גדולות שזכו לשם. והנה, דווקא במקום הזה, ביום הזה, יום ההילולה של רשב"י, דווקא שם נפטרו 45 אנשים. כמה זעזוע וטלטלה הדבר הזה גרם לכל עם ישראל. אם האסון הזה היה קורה, חס ושלום, שלא יהיה אסונות כאלה, אבל אם היה קורה במקום אחר, כמו אוטובוס וכדומה, שהיה איזה קורה משהו, זה היה גורם זעזוע בעם ישראל. אבל לא כמו כשזה קרה שם, במקום הזה וביום הזה. כמה עם ישראל כולם שומרי תורה ומצוות, וגם כאלה שעדיין לא, לפתע פתאום מאוחדים בלבבות, אוהבים זה את זה, דואגים זה לזה, מרגישים, מתחשבים, כמה התחזקות שאנשים התחזקו וקיבלו על עצמם קבלות, הן במצוות שבין אדם לחברו, הן במצוות שבין אדם למקום. ההתבוננות הזו שהחיים בעולם הזה הם ארעיים, כשקורה דבר כזה, כל אדם פתאום מתעורר, יום יבוא גם אני לא יהיה בעולם. לפני 200 שנה היו הרבה אנשים בעולם, איפה הם היום? אפילו אחד לא נשאר. מה הם לקחו איתם לעולם הבא? רק את המעשים שלהם, מעשים טובים או חס ושלום להפך. אם עשו תשובה, מחקו את האבונות. אם לא, אז הגיעו עם זה. ואז בעולם האמת צריכים להתנקות, ואז לקבל שכר על כל המצוות שעשו. האדם עושה חשבון נפש, כמו ששלמה המלך אומר, טוב ללכת אל בית האבל מבית המשתה. הוא אומר, עדיף ללכת, אדם שמזמינים אותו באותו ערב לשני מקומות, הוא לא יכול להיות בשניהם. או שיהיה בבית האבל, בעיר אחת, או שילך לחתונה שנמצאת בעיר רחוקה אחרת. יש מצווה לשמח חתן וכלה, יש מצווה לנחם אבלים. במה הוא יבחר? הדחף הטבעי של האדם ללכת דווקא למקום שיש שם שירה וריקודים ושמחה. אבל אומר שלמה, עדיף שתלך לבית האבל. למה? והחי ייתן לליבו. כך הוא מסיים שם את הפסוק. האדם נותן לב לעשות חשבון נפש. איפה אני עומד? כמה עשרות שנים נשארו לי בעולם הזה? זה עובר במהירות. וממילא היצרים, התאוות, כולם נכנסים למסגרת הנכונה של רק מה שהתורה התירה, ועל פי זה הוא הולך על פי רצון השם, יודע שעל ידי כך יהיה לו טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ההתעוררות וההתחזקות הזו של כלל ישראל, האחדות שנוצרה בעם ישראל, כמה זכויות יש לכל אחד ואחד מאותם 45 יהודים יקרים וקדושים שנפטרו והלכו לעולמם, כמה זכויות יש לאותם שנפצעו ושהשם ייתן להם בריאות ורפואה שלמה, שישובו לאתנם במהרה. השותפות הזו בזכויות של כלל ישראל מלמדות שאם היינו שואלים אותם לאחר מותם, האם הם היו מעדיפים אחרת, הם ודאי יענו שלא. איזה זכויות יש לנו, כמה שכר נצחי. וכך תמיד עלינו להתבונן במבט גבוה ומרומם. אמנם אנחנו מתאבלים וכאובים ומצטערים, אבל לא מתאבלים על כך שאדם שהיה כעת לא קיים, כמו שכאלה שחושבים שהאבלות על הנפטר כשיושבים שבעה ועושים קריאה, כי היה אדם וכעת הוא לא קיים יותר. חס ושלום לחשוב כך. בקהלת נאמר, כשאדם נפטר וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. האדם האמיתי זה החלק הרוחני שבו, והוא זה שמגיע לעולם האמת ורואה שם במבט נכון ואמיתי את כל מה שהיה, את כל המשמעות של הדברים. לכן חז"ל לימדו אותנו שאסור להתאבל על המת יותר מדי. אברהם אבינו כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, האות כף קטנה. אחת הסיבות, משום שאברהם לא בכה עליה הרבה, בכה מעט, לכאורה תמוה. שרה אמנו נפטרה, לא בוכים עליה הרבה. אבל אברהם ידע, אני בוכה כי כואב לי שנפרדנו. אבל לה, אני יודע שהרבה יותר טוב. במקום שהיא נמצאת היום, אחרי שסיימה את זמן העבודה בעולם הזה, הגיע לזמן קבלת השכר. לכן, ולבכותה עוד כף קטנה, לומר שבכה מעט. אבל במקביל לכל זה, יש לנו גם לעשות את חשבון הנפש שלנו, מה עלינו לתקן, כי ודאי שהזעזוע הזה נועד לרומם את עם ישראל, לעשות חשבון נפש, כשכל אדם ואדם, כמו שכתוב בפסוק, לב יודע מרת נפשו, כל אדם יודע מה מוטל עליו לתקן, בפרט בעניין הזה של האחדות, כי אם חס ושלום, יהודים מפורדים בינם לבין עצמם, מכים זה את זה, חס ושלום זורקים סטנדרים אחד על השני, אלה דברים שאם האדם בוחר לזרוק ולהקות את השני, אז משמיים יכולים חס ושלום במידה כנגד מידה להביא מצב כזה שלא בבחירה דוחפים אחד את השני ומגיעים לאסון הזה. אלה דברים שחזל לימדו אותנו, שיש הנהגה כזו של מידה כנגד מידה, וכולנו חייבים להתעורר בעניין הזה. לפעמים יש סכסוכי שכנים, סכסוכי אחים על ירושות, ויכוחים על עניינים שונים בין שותפים. צריך לפוגג את כל השנאה הזו, את כל הריחוק הזה, לוותר, להבליג, להגיע לאחדות, שזה ודאי חלק גדול בתיקון שעלינו לתקן ברגעים האלה, בימים האלה. מלבד החיזוק הגדול שמוטל עלינו, שעליו דיברנו קודם מההיבט הזה של האחדות בינינו לבין עצמנו, יש עוד פסוק בתורה שצריך לתת את הדעת עם רמז מעניין שתמון בו. הגמרא במנחות דף מ"ג אומרת, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. והטור בסימן מ"ו מביא שכאשר דוד המלך ראה שיש מגפה, יש מוות בעם ישראל, אז הוא ובית דינו תקנו את 100 ברכות, דבר שנרמז במילה מה. ורבנו בחייה לפסוק הזה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך, מציין שמספר האותיות בפסוק הזה מגיע לצדיק ת', הוא מסביר שם את העניין איך נרמז 100 ברכות בתוך הפסוק, כלומר לא רק מה מלשון 100, אלא יש בזה רמז נוסף בתוך הפסוק. כדאי לראות את דבריו שם של רבנו בחיה על ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. אבל מה שנוגע לענייננו, אנחנו לא נביאים כדי לשמוע את הדיבור האלוקי, לא בדרגה הזו, אבל יש רמזים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. כשמדברים על 45 הרוגים, דבר שהוא נרמז במילה מה, ממהי, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. והדעת נותנת שמן הראוי להתבונן בפסוק הזה, ננסה ללמוד אותו קצת על פי דברי הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים, וירצון שהדברים האלה יהיו גם לעילוי נשמת הנפטרים, גם חיזוק גדול לכולנו, וגם לרפואת כל החולים, כשאדם מתבונן ומקבל על עצמו קבלות של עלייה והתחזקות. פעם אמר לי המקובל הרב דוד בצרי שכשיש חס ושלום גזרה, עצם הדבר שמדברים על העניין, מה השם רוצה מאיתנו, מקבלים קבלות של התחזקות, זה כבר גורם לבטל גזרות אחרות. ודבריו בעצם מבוססים על דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כבר כתב שאדם שמייחס צער ואסון ליד המקרה, אומר הרמב״ם שזוהי דרך אכזריות, מכיוון שכשהמטרה של אותו אסון לעורר את האדם לתשובה, והוא מייחס את הדברים ליד המקרה, הרי הקדוש ברוך הוא אומר בפירוש בתורה שהוא יעורר אותנו על ידי מצבים כאלה, ואם תלכו עמי בקרי, תאמרו שזה מקרה, אומר הרמב״ם, תראה מה כתוב אחר כך, והלכתי עמכם בחמת קרי, חס ושלום הקדוש ברוך הוא, כאילו מחייבים אותו לתת איזה רמז יותר עבה, אבל עצם זה שמתעוררים ואומרים, יש כאן דרישה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, בא לעורר אותנו, אז הוא אומר אפילו עוד לפני שיישמנו את הקבלות, עצם זה שהתאספנו ומדברים על כך שרוצים לתקן, זה עצמו כבר מבטל את הגזרות, כי לא צריכים רמזים יותר רבים. הבנו את הדברים, והאדם מתעורר לתשובה. נראה את לשון הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים. כל אדם מן הראוי שילמד את הדברים בתוך הספר, אבל נקרא כאן לפנינו, אומר הרמח"ל, הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? המשך הפסוקים, ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. אומר הרמח"ל, כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך. אדם שרוצה באמת להגיע לשלמות בעבודת השם, יש כאן פסוק יסודי, שמסכם את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, והרמח"ל מפרט, והם, מהם חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך? היראה, תכף הוא יסביר מה זה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. כעת הרמח"ל עובר להרחבת הדברים. היראה, יראת רוממותו יתברך, שירה מלפניו כמו שירה מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע. כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. השלמות של היראה, אומר הרמח"ל, זו יראת הרוממות. יש יראת העונש, שאדם שיש לו יראת העונש זה יותר טוב מכלום, כי לפחות הוא לא נכשל בעוונות. הוא אומר, לא משתלם לי לעשות עוון קטן ואחר כך לקבל איסורים גדולים, אז בשביל הנאה של כמה דקות אני אשלם אחר כך מחיר כל כך כבד, כל כך גדול. זה כמו שיתנו לאדם ארוחת צהריים מפוארת, אבל יאמרו לו שהמחיר הוא 200 אלף שקל שהוא יצטרך לפרוס בתשלומים על פני כמה שנים של כל המשכורת שלו. הוא יוותר על הארוחה הזו, נכון, היא טעימה כמה שהיא מפוארת, אבל לא משתלם. כשאדם יודע שיש שכר ועונש, כמו שהקדוש ברוך הוא בפירוש כותב בתורה בכמה מקומות, אז עירת העונש מרתיעה אותו שלא לעבור עבירות. אומר הרמח"ל, אמנם זה יותר טוב מכלום, אבל אין כאן יראה מושלמת. היראה המושלמת היא יראת הרוממות, יראת רוממותו יתברך, שירה מלפניו כמו שירה מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע. כשאדם נכנס לפני מלך רם ורואה את כל ההדר שמסביב, הוא לא עשה שום פשע, אף אחד לא יעניש אותו, אבל הוא מרגיש יראת כבוד. היראת כבוד הפנימית הזו גורמת לו שישקול כל תנועה. לפעמים אפילו איזה זבוב שעומד לו על הפנים, הוא מרגיש לא בנוח להרים את היד ולסלק את הזבוב, כי אני עכשיו נמצא לפני המלך. יבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע. כל שכן בדברו לפניו בתפילה, כשאדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל, כמה צריך שלו יראת הרוממות. לכן מתחילים את העמידה במילים, השם שפתי תפתח, אדם מבקש רשות, תן לי רשות לדבר, ופי יגיד תהילתך. בכך גם בעוסקו בתורתו, אדם עושה כעת בתורה של מי שברא את העולם, כמה יראת כבוד יש לו באותה שעה אם מתבונן בדברים בעומקם, כפי שכותב כאן הרמח"ל. הדבר השני, ההליכה בדרכיו, אומר הרמח"ל, כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם, והוא מה שבערו זיכרונם לברכה, מהו רחום, הפתה רחום, וכלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. במילים האלה מלמד הרמח"ל שעבודת המידות היא לא עניין של מותרות, לא עניין של חסידות, אלא זה מה שכתוב בתורה, וללכת בכל דרכיו, ללכת בדרכי השם. הדבר השלישי, אומר הרמח"ל, האהבה, שינקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצידו מאחרים, ויקנה על זה, כלומר מרגיש בערת הלב אם הוא רואה שמזלזלים באביו או באמו, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. אדם שאוהב את אביו ואת אמו, הוא עושה הכל כדי שהם יהיו מרוצים, כדי שהם יהיו מאושרים, שיהיו שמחים. אם בן או בת, נניח בגיל 10, 15, 17, נמצאים בבית, ורואים שיש ערימת כלים במטבח ובקיור שם, ויש כביסה לתלות, והמטבח לא מסודר, והאימא יצאה לקניות, ויש עליה עול גדול. והנה, אותו בן או בת שאוהבים את האימא, רוצים לראות את החיוך שהיא תחייך כשהיא תיכנס לבית. עובדים במרץ, מדיחים את הכלים, תולים את הכביסה, מסדרים את המטבח, מארגנים את הכל. מה עובר להם בראש כל הזמן? שכשאימא תיכנס היא תחייך, שהיא תהיה מאושרת, לעשות נחת רוח. כך אדם שאוהב את אביו, כמה רוצה לשמח אותו, עושה הכל. אומר הרמח"ל, זה נקרא אהבת השם, שנקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. דבר נוסף שכתוב כאן בפסוק, אומר הרמח"ל, שלמות הלב, שתהיה העבודה לפניו יתברך בתוהר הכוונה. כאן הוא עולה לדרגה גבוהה, אבל אם זה כתוב בתורה, זה אומר שכל אדם יכול להגיע למדרגה הזו. דהיינו לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת. אדם צריך לחנך את עצמו, כל דבר שהוא עושה לכבוד השם, עושה על פי התורה, שהמטרה שלו תהיה אך ורק לתכלית עבודתו בלבד, אני רוצה לעבוד את השם. ונכלל בזה, נקודה נוספת אומר הרמח"ל, שנכלל בשלמות הלב, שיהיה ליבו שלם בעבודה ולא כפוסח על שני הסעיפים. או כעושה מצוות אנשים מלומדה. יש אדם שהוא שומר מצוות, אבל הוא יודע שבנקודה הזו אני לא בסדר, אבל טוב, יש את זה ויש את זה. אין כאן שלמות של העבודה. אם הוא יודע שהטלפון שלו עדיין לא קשר, אם הוא יודע שבעניינים נוספים הוא לא בקי מספיק בהלכות שבת, שהוא לא משקיע במה שצריך, בבן אדם לחברו, בבן אדם למקום, הוא יודע שהוא לא בסדר בזה. אבל הוא ישלים, ישלים, נכון, אני אמנם עובד השם, אבל בעניין הזה הוא יודע שהוא פגום. אין כאן את שלמות הלב, את שלמות העבודה. נכלל בזה שיהיה ליבו שלם בעבודה, ולא כפוסח על שני הסעיפים, גם פה וגם שם. או כעושה מצוות אנשים מלומדה. גם זה אומר הרמח"ל שיש בזה חיסרון, כשאדם עושה את כל עבודת השם מתוך הרגל, ולא מתוך התבוננות ועמל תורה, שדרך אגב זה דבר שצריך לעורר עליו, גם בעולם הישיבות, ברוך השם, רואים בני תורה, רואים ישיבות פורחות, אבל כמה צריך להשקיע שהדברים לא יהיו כעושה מצוות אנשים מלומדה, אלא זה מוטל על המחנכים, על הרבנים, על צוות הישיבה, שידעו איך להפיח רוח חיים בעבודת השם. בעזרת השם, בישיבה הגדולה שאנחנו מתכוונים לפתוח באלול הקרוב, זה אחד הדגשים הגדולים ששמנו לב בבחירת הצוות, שבאמת הכל יהיה עם מתכונת כזו של עבודת השם פנימית, ולא כעושה מצוות אנשים מלומדה. אומר הרמח"ל, אלא שיהיה כל ליבו נתון לזה. והדבר האחרון שכותב כאן הרמח"ל, שמירת כל המצוות כמשמעו. דהיינו, שמירת כל המצוות כולן, בכל דקדוקיהן ותנאיהן. שזה דבר שמחייב לימוד ההלכה כראוי. כשאדם עוסק בתורה, לומד את ההלכה, ידוע מה שמביא המשנה ברורה בהקדמה שלו, תמיד מצטטים את זה בשם היערות הדבש, שאדם שלא בקי בהלכות שבת, הרי הוא כל שבת מחלל שבת בלי להרגיש, שגם זה דבר שצריכים לתת עליו את הדעת, גם בעולם הישיבות, שבני תורה יהיו גם יודעים הלכה. ודאי שעיקר הזמן בישיבה מוקדש ללימוד היסודות של עיון ובקיאות בגמרא, ראשונים, אחרונים, אבל אסור לבן תורה לשכוח את לימוד ההלכה, שאם לא כן הוא יצא לחיים. וכמה פעמים שמענו מלא מעט אברכים שהאישה שלמדה בבית יעקב, יש הלכות שהיא בקיאה יותר מאשר בעלה, לפעמים זה בהלכות שבת, לפעמים בדברים אחרים, שהוא עומד מבויש, הוא לא ידע בכלל שיש דין כזה בהלכות בורר, שיש לחשוש בכלל לדאורייתא באותו עניין. ומרן ראש הישיבה, הרב שלום כהן, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, כל שבת היה מוסר לנו שיעור בישיבה, בהלכות שבת, איזה הספק עצום במשך השנים, רק כשיוצאים לחיים פתאום מגלים כמה כשאדם מקדיש זמן ללימוד ההלכה בעיון, עם מי שבאמת מונח בדברים ובקי בהם ומקיף את הדברים ביסודם, איזה קניין גדול יש לזה כשזה מצטרף להקדשת הזמן מדי יום ביומו, כשאדם לומד בהלכה. וזה מה שאומר כאן הרמח"ל, שכל זה נכלל בפסוק, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, אמרנו ליראה זה יראת הרוממות, ללכת בכל דרכיו, יושר המידות ותיקונם, ולאהבה אותו, כמו שאדם אוהב את אביו ואת אמו, וכל תשוקתו לעשות להם נחת רוח לפניו, לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, זה שלמות העבודה, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. כאן אומר הרמח"ל, כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך. וכמו שהזכרנו, המילה מה שמרמזת על הימים האלה, שכל אחד מאיתנו נזכל בעזרת השם להתחזק יחד בעבודת השם, ושהשם יאמר די לצרותנו, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.